אז אנחנו ערב טוב שוב, סליחה על העיכוב, אני מקווה שרב השם, שאתם לא כועסות עליי. אנחנו בפרק נון וב, שם המהר"ל מדבר על הגלות המפוזרת בין העמים. כמובן שאנחנו בפרקי הגאולה, לכן העיסוק הוא פחות בגורמים לגלות וכדומה, אלא רק בעניין הזה של הפיזור והקיבוץ. נתחיל במהר"ל, משם קצת נתקדם. אומר המהר"ל, הנחמה שיש לישראל בגלותם, כבר הארכנו בזה. כי השכל מחייב העניין הזה, זה היה ממש בתחילת נצח ישראל, בפרק י', שם המהר"ל הסביר ש... אין שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, ברור שיש סוף טוב לעניין, מכיוון שכל דבר הוא שואף אל מקורו. הוא שואף לחזור למצב הטבעי שלו, זה ככה השם ברא את העולם, ולכן זה ברור לגמרי שהולך להיות, הולכת להיות גאולה. זאת לא השאלה. השאלה זה האיך, רק רגע. השאלה היא האיך ולא המהות. כי הדבר שהוא עיקר בבריאת עולם, חוץ מהחוק הזה הכללי, יש עוד משהו ספציפי לישראל, כי הדבר שהוא עיקר בבריאת עולם, כמו שהיה נראה בישראל שהם עיקר המציאות, שהוציא השם יתברך אותם, הוא יתברך בעצמו פנים בפנים, הוא בנה להם משכן, נגנה כבודו פנים בפנים, הוא בנה להם עוד בית הבחירה ונגלה כבודו שם פנים בפנים, עד שחרב בעוונו ובעוון אבותינו איתנו, והחזיר בעניינו עד שחרב שנית, זה איזושהי סקירה היסטורית קצרה מאוד, תמציתית מאוד, שנראה כי ישראל הם עיקר ויסוד העולם. ישראל זה לב שבאומות, זה לב שבעולם. הקדוש ברוך הוא, המילה שחוזרת על עצמה פה זה פנים בפנים. זאת אומרת, זה מה שחוזר על עצמו כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם איתנו פנים בפנים. עד כי נחשבים ישראל צורת העולם בכללו. ואם היו בטלים חד שלום ישראל, היה בטל כל העולם. ואף ביותם בארץ אויביהם. גם כשהם היו בגלות, היה לדבר הזה, היו תכונות מסוימות, והן בהסתר פנים, דבר זה אינו מבטל מעלת ישראל כלל. זאת אומרת, גם הגלות היא לא שינתה אותנו, אלא היא הייתה אירוע קשה מאוד, אבל זה לא מבטל את המהות. ואף כי נתן אותנו ירודים ושפלים, הנה בעצם שפלותם נראה ונגלה מעלתם העליונה. גם הסוג של העונש שעם ישראל עובר בגלות, זה סימן של מעלת ישראל. למה? כי עיקר שפלת ישראל, שם ישראל שפל, שהם פזורים בין העמים, הנה הם פזורים מקצה העולם אל קצה העולם. זאת אומרת, הפיזור, תכף נראה, שהפיזור בעצמו הוא עדות על מעלתם של ישראל. למה? והאדם יחשוב באופן טבעי, זה אהב האמינה, כי דבר זה מורה על חיסרון גדול מאוד. פיזור זה דבר חיסרון, לכן אימפריות שכבשו מקומות, הם בדרך כלל הגלו אנשים ממקום למקום, מי שהמציא את זה היה כנראה יוסף, שהוא, כשהוא קנה את מצרים, אז הוא העביר את התושבים ממקום למקום, כדי שלא יהיה להם איזה, אולי פחות כבוד עצמי, פחות הרגשה של ביטחון, אז זה נראה שפיזור הוא חיסרון גדול מאוד. וכן הוא נראה בתחילת הדעת, שאי אפשר שיהיה חיסרון באומה יותר מזה, שהוא פיזורה בכל העולם, מקצה אל קצה, ודאי שזה חיסרון אדיר. עד שיאמרו האומות, כי אי אפשר לומר עם זה שיהיה נשאר אצל ישראל שום דבקות אלוקי. אתם זוכרות מי אמר את הדבר הזה? שהפיזור זה עדות שעם ישראל כבר, הקדוש ברוך הוא לא איתם? מישהי זוכרת? איפה כתוב בתנ״ך שמישהו השתמש בסברה הזאת?
אמן.
יפה. מה אמר אמן? טוב מאוד. מה אמר אמן? זוכות? ישנו עם מפוזר. מפורד בין העמים, נכון? זאת אומרת, מה שהוא רצה להגיד, הוא גם אמר, ודתי המלך אינם עושים בפשט זה חשברוש, בדרש, זה... הם עזבו את הקדוש ברוך הוא, שהוא עזב אותם. הוא גם מאוד שמח שזה היה באדר, שזה היה החודש האחרון, שמת בו משה. מכיוון שזה נראה שהפיזור הזה הוא ניתוק, כי זה כאילו, זה ממש לפורר כאילו את האומה. גם כתוב על קין שכשהוא רצה להרוג את אחיו את אבל, אז הוא דקר אותו המון דקירות, כי הוא לא ידע מאיפה יוצאת הנשמה. אז הוא ניסה לוודא הריגה, מה שנקרא, בהמון המון המון, זאת אומרת, דקירות בכל הגוף. וגם מדובר, גם יש מדרש על טיטוס, אתם זוכרות? איך הוא מת, טיטוס? מה קרה אחרי שהוא מת? איפה עשו לו הלוויה? איפה הוא קבור?
מהיתוש,
זה נכון. ואיפה איפה, 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 איפה קברו אותו, את טיטוס?
פיזרו את האפר שלו בים?
טוב מאוד, פיזרו אותו בכל הימים. הוא ביקש שיפזרו את זה בכל האוקיינוסים. כי שאז כאילו אין לו מקום, אז אי אפשר, הקדוש ברוך הוא חשש מאיזשהו עונש, הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, וברוב טיפשותו הוא חשב שאם יפזרו את האפר שלו בכל הימים, אז לא יהיה איפה לנקום, כאילו, לא יהיה מי שישאר כדי להתנקם בו. זה מה שהוא חשב ברוב טמטומו. כן, אז פיזור זה ביטול מוחלט, כאילו. אוקיי? והנה, נבאר לך, אומר המהר"ל, וזה החידוש, נבאר לך בראיות ברורות, כי מורה פיזור ישראל בכל העולם על מעלה אלוקית שלהם. לא רק שזה לא חיסרון, זה מורה על המעלה שלהם. למה? וזה כי כאשר היו ישראל בארצם, היה מקומם כאשר ראו, שכאשר תתבונן בכל הדברים אשר יש להם מקום, הנה, מקום שלהם מתייחס וראוי להם. האדם, המקום שלו, הוא קשור אליו, קשור לאישיות שלו. כן, יש איזה פתגם כזה, שאדם הוא תבנית נוף מולדתו. אז יש קשר בין המקום לבין האישיות. כי כל דבר, לפי מה שהוא, יש לו מקום מיוחד. ואין דבר בעולם שלא יהיה לו מקום מתייחס לו. ודבר זה כבר יתבהר למעלה. זה בפרק אף דלת. שם דובר על כך שלכל דבר יש את המקום שלו. עד שאם הדבר יצא ממקומו מיוחד לו, הוא נחשב אליו אבוד. וכשאדם יוצא, או כשדבר יוצא מהמקום, אז הוא כבר לא קיים. הוא כבר הלך לאיבוד. כן, לכן יש תפיית הדרך, כי המעבר בין מקום למקום הוא מעבר מסוכן. אפשר חלילה להפסיד בהעברת מקום. וראוי לאומה הזאת, שהיא עיקר בעולם, זה עם ישראל כמובן, שיהיה מקום ישיבתם בארץ שהוא עיקר העולם. כי ארץ ישראל שהיא ארץ קדושה, ראוי לעם קדוש. מצוין, אז עם ישראל אמור להיות בארץ ישראל. והנה, יש לישראל שמם קדוש, מקום מתייחס להם כראוי. אבל כאשר גלו מן הארץ, אם היו גולים למקום אחד פרטי, אין זה מתייחס אל ישראל. זה לא יהיה מתאים. לגלות למקום אחד, ספציפי. למה? כי ישראל הם עיקר העולם. וכבר אמרנו כי ראוי שיהיה המקום מתייחס לבעל המקום. זאת אומרת, אין להם מקום שהוא יכול לענות על כל מה שהם. ולכך נתפזרו בכל העולם, שכך הוא ראוי לאומה שהיא כל העולם, שיהיה מקומם בכל העולם. תראו איזה מהפכה עושה המהר"ל, שהפיזור הוא דווקא עדות על מעלתם של ישראל, מכיוון שאז הם נמצאים בכל העולם. כאילו הם לא מפוזרים בעולם, אלא הם נמצאים בכל המקומות. זה מזכיר לי, הזכיר כשככה קצת הכנתי את הדף, אני הזכרתי שפעם הגיע לבקר במדרשה ולדבר איתי באיזשהו עניין, זה היה נראה לי משהו אחד פעמי, שהגיע סבא של אחת הבנות. היה איזה עניין, לא משנה, איזושהי בעיה, והסבא הגיע, הוא רצה לדבר איתי. אמרתי בשמחה רבה, לכבודו לי. אז הוא באמת היה סבא מאוד מעניין, מרתק, איש שיחה מאוד, מאוד מרתק. ותוך כדי הוא סיפר לי שלפעמים הם, ברוך השם, אשתו והוא חיים בבריאות, והוא סיפר לי שלפעמים הם רוצים להישאר שבת רק הם בבית. והנכדים מתקשרים, מה סבא, אתם לבד בשבת? אז הוא אומר להם, סליחה, אנחנו לבד? מה פתאום? אנחנו ביחד. אז זה קשור, איך אתה מסתכל על הדברים? אפשר לראות את הפיזור של ישראל כעיבוד, כאובדן, אפשר לראות את זה הפוך בדיוק, שאם כבר מקום שהוא לא ארץ ישראל, זה חייב להיות בכל המקומות, זה חייב להיות בכל, בכל צד וצד. היה לפני הגירוש מגוש קטיף, אז היה מאבק מאוד גדול, כדי לבטל את הגזרה המטופשת הזאת. ובשלב מסוים, כשצרינו הרב, זה בסוף התממש, ואותם גיבורים של גוש קטיף, היו צריכים לעקור אותם מארץ הקודש, מהמקום שלהם בארץ, אז היו שאמרו בצדק, אמרו שהמזימה הזאת לעקור את גוש קטיף, היא לא הייתה מזימה בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, רצו פשוט, פחדו מהאידיאליסטיות של המתיישבים, ולכן רצו לפזר אותם. אבל הרבי קמינצקי אמר, הם חשבו לחסל את גוש קטיף, הם יקבלו מאות גוש קטיף, מאות ואלפים, כל אדם יבנה את ימשיך את התהליך הזה במקומו, במקום שאליו הוא הגיע, ימשיך את הרוח הגדולה הזאת, ובסופו של דבר יהיו, לא יהיה פיזור, יהיה פריסה של כל אותם כוחות. אז גם כאן אומר המהר"ל, הגלות היא לא פיזור שגורם לאובדן, אלא בדיוק הפוך. ראוי לישראל, אם כבר לגלות, חייב פיזור. מכיוון שכוח כזה לא יכול להיות ממוקד על מקום ספציפי חוץ מארץ ישראל, שהיא לב שבה ארצות. אם יש שאלות, כמובן, זה הזמן, זה מצוין. אוקיי, אז זה, אם אפשר ראות לעלות את הדף, רציתי רק ככה, אולי זה יהיה קטע קצת מעצבן, אני מקווה שאתם לא תתעצבנו. יש ספר של אחד מגדולי הדור, הקודם, הרשע ריר, שאתם כבטח מכירות, הוא נקרא אגרות צפון. ושם הוא ככה, יש לו, הוא ערך את זה בצורה של מכתבים, עם איזשהו דמות שאליה כביכול הוא כותב, וכל מיני השקפת עולם כזאת או אחרת, בין השאר, כמובן, הוא חי בגרמניה של לפני השואה, דור לפני השואה, כאילו כשגרמניה הייתה בעצם ארצות הברית. ארץ השפע, אפשרות הבלתי מוגבלות. ושם הוא דן הרבה באמנסיפציה, אם זה דבר טוב, דבר לא טוב. אז בין השאר הוא כותב את הדבר הבא, זה ממש קטע קצר מתוך ספר שלם, אני מקווה שזה היה ככה מהיר, כי באמת אני מקווה שזה ימחיש את הנקודה. הוא בעצם אומר שיש תפקיד לעם ישראל גם בגלות. זאת אומרת שכשעם ישראל גולה, יש לו תפקיד לא פחות חשוב, זה קצת מרגיז אולי לשמוע את זה היום, אבל יש לו תפקיד חשוב באנושות. יש שליחות לעם ישראל גם בגלות, ולכן צריכים לקחת לתשומת לב שזה לא רק המתנה עד שתגיע הגאולה, יש לזה ערך בפני עצמו. ואז הוא אומר ככה, שווה נא, תחשוב רגע, אך פעם ברעיונך תמונת עם ישראל, מתגורר בין העמים, הוא מתענג על רוב שלום, חופש ודרור. עכשיו שנייה אחת, תמונה כזאת. אף מתאמץ, הנה הוא להגיע לרעיון תעודתו. הוא רוצה מאוד להגיע לשליחות שלו, לייעוד שלו. מה נהדר הוא מראה עם כזה? איזה פלא זה שאפשר, שעם ישראל יכול באמת להיות נאמן לעצמו בין העמים. כל בן ישראל עומד לנס, בתור כהן צדק, פועל צדק ואהבה, מפיץ הנה הוא בין העמים, לא דת ישראל, כי זאת אסורה לו, אסור להפיץ את הדת בין הגויים, כי לא צריכים לגייר. רק מרחיבו אנושיות תאורה ונקייה ביניהם, תחשבו שכל יהודי הוא מפיץ את האור של האנושיות, של המוסר, של הנקיות בין העמים. הוא יכול להיות מגיע, הוא מסבב את פעולות חינוך האנושיות. יכול היה להיות מתה עוז ומאיר נתיב בימי הביניים כאלה, ימי אפלה כחשכת מצרים. אם היה מצב כזה, היינו יכולים באמת להציל את העולם מאפלה, מהחושך. לולא חטאת ישראל ותעתועי העמים. לולא עוממו אלה את תעודת הגלות הזאת במושגה הנאמנה. זאת אומרת, היה פה פספוס, אבל היה אפשר, היה פה פוטנציאל אדיר, שעם ישראל ירומם את כל העולם. אם בקרב מין אנושי אז, אשר כל מגמתו הייתה להגדיל ולהרחיב ממשלתו בחמאס, ולתת לקניין והנאה כבוד אלוקים, והאנושיות התמכרה לפעמים גם אל דמיון כוזב, כשהעולם היה שקוע בתוך תאבו של קניין וחמאס והנאה, לא היו אז אנשים כאלה במנוחה שננה, וגלו לכל הראו לדעת כי המה ישקיפו על הקניין והנאה, כי רק אמצעים המה, אם היה מי שיחנך את העולם שהקניין והנאות זה רק אמצעי, ויפעלו אך טוב, צדק ואהבה לכל העולם, ורוחם הנעלה, הנעלה, המלא אור תורה, אמת וחוכמה, ינחיל מושגים נאמנים באנושיות מלאים דעה והשכל, ובפעולתם שמו אותותיהם אותות באדם ובעד אחרים לזכר עולם. זאת אומרת, אם זה היה המצב, זה היה מצוין. באמת יש תפקיד לגלות, באמת יש אתגר, יש פוטנציאל אדיר, דווקא בפיזור, כשעם ישראל נמצא בכל העמים, והוא מחנך את האנושות לצדקה, לחסד, למוסר, לאהבה. אז זה בעצם מה ש... זה אולי צד אחד קדימה, מעבר למהר"ל, אבל המהר"ל אומר, כשעם ישראל גולה, הוא לא יכול, זה לא מתאים שהוא יהיה בגלות מסוימת. צריך להיות משהו רחב, משהו קולקטיבי, משהו אוניברסלי, כי ההשפעה של עם ישראל היא השפעה עולמית. נחזור אלינו למהר"ל. אומר המהר"ל, ובפרק כמה דעבודה זרה, פרק ראשון שמסכת עבודה זרה, קטיע בר שלום, זה הוא היה שר גוי. הוא כשר דאבסנה ליהודאה. אמר לחשיבה, מלכותי היה איזה כשר שהיה שונא את היהודים. והוא שאל את חשובי המלכות, והוא שאל ככה, הוא אמר, מי שאלתה, נימה ברגליים. מי שיש לו איזה משהו כמו נמק כזה, ברגל, יקטענה ויחיה, או יניחנה ויצטער? מה עדיף? עדיף לקטוע ולחיות, או להניח אותה, וזה גורם זיהום הנמק הזה. אמרו לו, יקטענה. וזה היה כמובן משל בשבילו כדי להרוג את היהודים. אמר לאיהו, הכוונה קטיע בר שלום, אמר לו, זה היה שר, אחל גוי, כמו שאמרנו, הוא אומר לו, יש בעיה. חדה, דלא מצית מחלית לו, אתה לא יכול לחלות אותם. דכתיב, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. מייקי אמר, מה אומר הפסוק בזכריה? אילי, מה דבדרינו בארבע רוחות, אם תאמר שהפשט הוא, שהוא פיזר אותם בארבע רוחות, לימה בארבע רוחות, למה כתוב כארבע רוחות? אלא, אומר לו קטיע בר שלום, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אין לעולם בלא ישראל. אז קודם כל אתה לא יכול, אין סיכוי זה עם נצח, לא, אתה לא תוכל לקטוע את זה. ודבר שני, ועוד, קרי לך מלכות קטיע, אם אתה תהרוג אותם, אז יקראו לך, יהיה לך כינוי לדורות, של מלכות שקטעה, מלכות קטועה, כן? ולא כדאי לך. יהיה לך חלל בתוך המלכות, יהיה לך קרחת יער כזאת. עונה לו אותו כשר, אמר, מימר שפיר אמרת, אמרת דברים טובים. מי הוא? מן זה דזכי למלכה, מי שזוכה בוויכוח עם המלך, שדילה לקומינה הללה. פירוש, בית מלא אפר. זאת אומרת, מי ש... יש חוק במלכות, שמי שמנצח את המלך באיזשהו ויכוח, זורקים אותו לבית מלא אפר, כנראה חול כזה טוב עני, ששם הוא מת. כעד נקטו הלב ועזה, כשלקחו אותו והוליכו אותו לשם, למוות שלו, אמרה להאי מטרוניתה, אמרה איזו אישה אחת, איזו מישהי מכובדת, אמרה לו, וי לילה אלפא, ואז לבלו מכס, חבל על הספינה שהולכת בלי כרטיס של מכס. הכוונה היא, אתה הולך להגיע לעולם העליון, חבל שאתה הולך בלי כרטיס כניסה. למה? כי אמרה לו, אתה לא מעול, חבל. עד שאתה, אתה מת בשביל היהודים, לפחות תהיה מעול, כי יש להם חוק כזה, שמי שעבר ברית מילה, אז מצילים אותו. אתה הולך אפילו ואתה לא מעול. אז מה הוא עשה? גחון ונפל על, 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 על אורלתה, וקט בשינה. זאת אומרת, הוא התכופף, וחתך את האורלה שלו בשיניים, כדי שיהיה מעול. אמר, יאהב מחסי, יאהב צדי. חלפה ועברה. זאת אומרת, בקיצור, אותו קטיע אמר, אני כבר שילמתי את, 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 את המכס, האונייה יכולה לנסוע. יצאת בת קול ואמרה, קטיע בר שלום, מזומן לחיי עולם הבא. הנה, הצליח. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בחמש שנים עד כאן. אז קטיע בר שלום הזה, הוא זכה לעולם הבא. עכשיו, המהר"ל מפרש את, את הטענה שלו כלפי הקיסר. אז בואו נראה. והנה באר קטיע בר שלום, כל הדברים אשר אמרנו, ולוקח אותם מן המקרא. למה? כי מה שמע, כי כארבע רוחות השנה פרסתי אתכם, ולא כתיב בארבע רוחות, כי זה, אם היה כתוב בארבע רוחות, לא היה משמע, רק שישראל הם פזורים בארבע רוחות. אבל הכתוב אומר כארבע רוחות. מה זה הכי הזה? לומר כי מפני שישראל דומים לארבע רוחות השמיים, בגלל שעם ישראל דומה לכל העולם, יש לו תכונות עולמיות, קולקטיביות, אשר הם כל העולם, וראוי לדבר שהוא כל העולם להיות מקומו בארבע רוחות. אז יש להם, יש עניין שהם יהיו מפוזרים, ומזה עצמו נראה כי אי אפשר לחלות ישראל, כי הם כל העולם, ואי אפשר לחלות העולם, ולכן פיזר אותם בארבע רוחות. הייתי רוצה שנייה אחת לעצור, כי זה קשור לפרשה, עכשיו ככה עולה לי. אתם זוכרות את, את המעשה של שמעון ולוי, בפרשה שלנו? זכרו לכם?
כן.
חזק וברוך, תודה רבה. אז אנחנו יודעים גם שיעקב גם כעס עליהם בזמן מעשה, וגם כשהוא בערך את השבטים, אז הוא נתן להם ברכה אסיסית לשמעון ולוי. כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחד כבודי, ואז מה בעצם העונש שהוא גוזר עליהם, זוכרות?
החלקם ביעקב והפיצם בישראל.
נכון. החלקם ביעקב והפיצם בישראל, וחזל אומרים שזה בכלל לא עונש. אלא הוא אומר, זה מצוין שיש קנאות, אסור שהם יהיו ביחד. זה שהם אחים, זה דבר שהוא לא טוב. זה שהם קשורים, הולכים ביחד, באותו מקום, זה כאילו חריף מדי. אלא צריכים להפיץ אותם בכל ישראל. זאת אומרת, צריכים קנאות, אבל קנאות כזאת שהיא מפוזרת, שהיא באיזון. אז גם עם ישראל, זה, יש להם תפקיד מאוד חשוב, ולכן צריכים לפזר אותם בכל העולם. ממשיך המהר"ל עוד קצת, ואחרי זה נמשיך בדף. ולכן, סליחה, ואל יקשה לך, מה שהיו ישראל במצרים, והוא במקום מיוחד, אנחנו יודעים שכשעם ישראל היה במצרים, זה היה מקום ספציפי, לא היה פיזור, כי עדיין לא היה לישראל מעלה העליונה הזאת, עוד לא היה את המעלה, עד שעצו ממצרים, ולקחה מה שנדבח לו לעם, זאת אומרת, זה שהם היו ביחד בינתיים באותו מקום, זה כי הם עוד לא היו, אבל אחרי זה מצרים כבר זה. ולכך היו במצרים מקום פרטי, והתבהר לך כי עצם גלותם, מה שפיזר אותם בארבעה, בכל העולם, מורה זה מעלתם. ודבר זה יש להבין, כי הוא הוראה גמורה על מעלת ישראל העליונה, שהם כל העולם. האם יש למישהי קושייה על הדבר הזה? מה שהוא אומר בעצם, נכון, הייתה הגלות במקום הספציפי בארץ מצרים, אבל זה לא חוכמה, זה לא ראייה, כי כרונולוגית הם עוד לא היו עם, אבל מאז שהם היו עם, הם תמיד מפוזרים.
גלות בבל, לא?
נכון, לכאורה גלות בבל, זה קושייה גדולה למערב. מה זאת אומרת? הידע, אחרי שעם ישראל כבר נהיה עם, גלו לבבל, שזה מקום ספציפי. אז מה אתם עונות על הקושייה הזאת?
אבל היה קודם גלות עשרת השבטים, לא?
לא, חזק וברוך, יפה מאוד. נכון, זה נראה לי, באמת לומר, כמו שאת אומרת, שגם בגלות בבל, מי שגלה לשם היה שבט יהודה ובנימין, אולי קצת לוי. אבל כל העשרה שבטים, כולם גלו לארבע רוחות העולם עד נער גוזן, מעבר לנער גוזן. אז היה כבר פיזור. איך אנחנו יודעים שהיה פיזור? כי במגילת אסתר, כמו שאמרתם, שהמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הוא אומר את זה כמובן כי אחשוורוש מלך על כל העולם, על 127 מדינות, הוא אומר, עם ישראל מפוזר ומפורד, הוא לא אומר שעם ישראל נמצא רק בארץ בבל, או בארץ פרס, הם היו מפוזרים. נכון שהיה שם מרכז משמעותי מאוד בארץ בבל, אבל כמו שאמרת, השבטים שגלו קודם, ודאי שגלו למקומות אחרים, וגם שבט יהודה היה כנראה מפוזר בכמה וכמה מקומות, הוא לא היה רק בארץ בבל. לא כמו במצרים, שכולם היו במצרים. אוקיי, אז זה שיש פיזור, בקיצור, אנחנו סיכמנו, שזה עדות על מעלת ישראל. עכשיו, ממשיך המהר"ל, ובמדרש, נחמות, זה מדרש בישעיה, נחמות עליונות, נחמות תחתונים. נחמות, סליחה, עליונים, נחמות תחתונים. נחמות חיים, נחמות מתים. נחמות בעולם הזה, נחמות בעולם הבא. נחמות, נחמות על עשרת השבטים. נחמות, נחמות על שבט יהודה ובנימין. כאילו יש, בקיצור, נחמה כפולה לעם ישראל. גם למעלה, גם למטה, גם היום, גם מחר, גם חיים, גם מתים. גם השבטים, גם יהודה ובנימין. לפי שכתוב שתי בחיות, אומר המדרש, כתוב בחורבן, שיש פעמיים בכי, בכות יבכה בלילה. לכך נאמרו, נחמו. כוונה פעמיים, נחמו, נחמו. אז זה, לכן זאת נחמה כפולה. יש בכי כפול, ויש נחמה כפולה. רוצה לומר, כי לכך נאמר, לשון רבים נחמו, שיש פעמיים נחמה, כי מתחייב הנחמה לישראל מכל המציאות, מטעם אשר אמרנו למעלה, כי ישראל הם עיקר העולם. ואם לא היה נחמה להם, נחשב ביטול אל כל המציאות בכלל, ולכך נחמות עליונים, נחמות תחתונים, נחמות בעולם הזה, נחמות בעולם הבא, זאת אומרת, חייב להיות נחמה מלאה. נחמות חיים, נחמות מתים, כל אלה הם כל המציאות, כי אלה, סליחה, הם כל המציאות, ומצד כל המציאות מתחייב להם הנחמה, כמו שהתבהר, כאילו אין פינה בעולם שלא צועקת נחמו. כי ישראל הם שלמות הכל, ואם ישראל בטל, הכל בטל חד ושלום, ולכן, ולכך מקבלים הנחמה מהכל. אז קודם כל, זה שיש נחמה כפולה, זה לא רק נחמה חזקה, זה נחמה מכל הכיוונים, זה כאילו כמו סטריאו, זה בהד, מגיע מכל הכיוונים. מכיוון שישראל יש להם, הם בעצם מחיים את כל העולם, ולכן גם הנחמה שלהם היא נחמה שבאה, שמתבקשת, שנדרשת מצד כל העולם. עכשיו מגיע מדרש נוסף, שתכף נראה קצת הרחבה שלו. אומר המדרש ואמר, נחמו נחמו כפל. כמו שסיים הכתוב, כי לקטה כפליים בכל חטאותיה. אנחנו יודעים שיש בישעיה הרבה נחמות כפולות. ודבר זה בערנו למעלה, בעריכות. זה היה בפרק ממתת, שם המהר"ל עסק בזה בהרחבה. כי מכת ישראל היו שלא בדרך הטבע. בדבר זה היא כפל המכות, כאשר המכה שלא בדרך הטבע, הוא כמו שהערכנו למעלה שוב באותו מקום, שהמלכות הן בכפליים. יש מדרש, אולי כדאי לראות בדף, שצולם לכם שהוא יכול ככה לסכם את העניין, אפשר מצוין. אז במקור 2, באיכה רבה, אומר המדרש, את מוצא שבדבר שחטאו ישראל בו לקו, ובו מתנחמים. יש כאילו איזה מין סימטריה בין החטא, העונש והנחמה. חטאו בחפליים, דכתיב, חטא חטאה ירושלים, פעמיים כתוב. ולקו בחפליים, דכתיב, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. זה מלכות, פעמיים. ומתנחמים בחפליים, דכתיב, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אז איזה מין סימטריה כאילו מוחלטת, שתמיד זה בא בכפל. ולכן זה מגיע, כן, כפול. נחזור אלינו למערל, אז זה אמר גם כן, כי הנחמה תהיה שלא כדרך הטבע, וכלא כמנהגו של עולם. ואמר, זה גם בישעיה, כל קורא במדבר, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקנו. רוצה לומר, כי אז התחייב, מן השם יתברך, בגזרה מחויבת בכוח מידת הדין דבר זה. זה כאילו משהו שהוא מובן מאליו, ברור לגמרי. לכך אמר, כל קורא במדבר שהוא מקום מידת הדין. ומה יהיה מתחייב? פנו דרך השם. ישרו בערבה מסילה לאלוקנו. הוא הדבקות שיהיה לישראל בו יתברך לגמרי. אז שלא יהיה לישראל מונע מן הדבקות הזה. זה יהיה משהו שהוא לגמרי, שמפנים, מיישרים את המסילה כדי ש... יהיה פה נחמה, כן, מלאה. רק יהיה ההידבקות אליו יתברך, כמו מי שהלך במסילה, מבלי שום מונע כלל אל השם אלוקנו. ולכך כל גיא, כל גיא ינסה, וכל הר וגבעה ישפלו כדי שלא יהיה מונע. זאת אומרת, הנחמה תהיה נחמה בלי שום פיתולים ומחסומים. משהו כאילו מושלם. אבל עדיין זה לא ברור כל כך, הכל טוב ויפה. אנחנו מבינים שיהיה פה נחמה שלמה, אבל יש בסוף צדק בעולם, איך חד, איך תהיה גאולה? אז מוסיף המהר"ל ואומר, אמנם כאשר היה הגלות בשביל החטא, אם כן במה נתכפר חטאם. ובגמרא, בפרק רבי עקיבא, אמרו בעניין זה משהו סילוק החטא מישראל. איך זה קרה? איך הסתלק החטא מישראל? אז תכף נראה את את הגמרא, אבל נאמר קודם, זאת, נראה קודם אולי את המקור הבא בדף באורות, ששם הרב מסביר למה הכל בעם ישראל נעשה בגודל, גם החטא בגודל, וגם העונש בגודל, וגם הנחמה בגודל. אז אומר הרב, דרכנו בחיים הלאומיים וציודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה מאוד. הדרך היא ארוכה. זה קשור לשיר הידוע על הדרך הארוכה. ארוכים הם חיינו, וארוכים הם על כן דרכנו. החיים ארוכים, הדרכים ארוכות. גם הצורך בסבלנות הוא גדל. גדולים אנחנו, אומר הרב, וגדולות הן משוגותינו, זה החטאים השגגות, או השיגיון. ובשביל כך גדולות אין צרותינו, כיוון שיש הרבה שגגות ובגודל, אז גם הצרות הן בגודל. וגדולים גם תנחומותינו, גם הנחמה היא נחמה גדולה. עם גדול, הכל זה בגדול. מכל הבחינות, גם החטאים, גם האנשים, גם הנחמות. אומר, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של התווך הרתנו. הכי גרוע כשיש גודל כזה, להגיד, אני, לא, 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 אני מכחיש את מה שאני. זה טעות יסודית, זה לא ילך. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים, שאין דוגמתם בכל עם ולשון, לא רק שאנחנו משונים, כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ונשכח את גודלנו, אנו שורכים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. ובקיצור, אנחנו צריכים, חייבים לזכור את הגודל שלנו. והגודל הזה הוא יכול גם לבוא ידי ביטוי, גם באבונות גדולים, וגם באנשים גדולים, אבל גם בנחמה גדולה. אומר הרב, רק בשריחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים, שריחת עצמנו היא שריחת גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותנו אותו על בסיס אחדותו העליון. הנשמה שלנו היא מקיפה עולם, כמו שאנחנו אמרנו במהר"ל בהתחלה, שאנחנו פזורים בכל העולם כי יש לנו נשמה עולמית. ומשום כך היא בקרבה תמה וכוללת. הנשמה, יודע שהיא מקיפה את כל העולם, לכן היא שלמה וכוללת. ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. אין באותה נשמה ישראלית אותם ניגודים או שנאה כלפי צדדים מסוימים, כי אנחנו עם כללי. לכן, דרך אגב, הנטייה לשמאל בעם ישראל היא טבעית יותר מאשר אצל האומות, הרבה יותר טבעית. ולכן גם אולי באופן מסוים, הווליום של השמאל, כאילו, כן, ההליכה עד הקצה, היא ייחודית לישראל כנראה, בטח באזור שלנו. בכל אופן, גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם, יש לנו משהו כללי מאוד עמוק באישיות הלאומית הקולקטיבית שלנו. זהו עומק טבענו הרוחני, שיש בנו בכוח. והדרך ההיסטורית שלנו, ההולכת מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה, העוברות בין הררי חושך וצל מוות, הוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע הווייתנו מן הכוח אל הפועל. אז ההיסטוריה, ציר הזמן, מזמן לנו כל מיני אירועים שאנחנו מוציאים את הכוח לפועל. יש פה טעות כנראה. אנחנו בספר אורות. תכף יהיה אפשר לתקן. רק רגע. כן, צריך להיות כל הדברים הקטנים. לא קד, אלא כל הדברים הקטנים. אפשר לראות לתקן אם את רוצה.
אני אתקן.
כן. אז כתוב, כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם ולשון בעצם עניינם, הינם טבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. ואת כל אותם דברים קטנים שכל עם יש לו אותם בקטן, אצלנו זה בענק, זה בצורה גדולה. כן, שנייה. בכל אופן הזה, אי אפשר לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף, ולתת לו מהלך ויניקה לפני עצמו. זה לא הולך אצל עם ישראל להיות באיזה ענף ספציפי. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה, במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. הדרך הארוכה שואפת להקמה גמורה לתחייה אותנו, ואת כל אשר לנו. שרור לא ייפול לארצה, ארץ. קו אחד מקווה קלסתר פני לאומנו לא ניתן למחוק. איננו חזקים מרוח הזמנים, איתנים מכל איתני תבל. קיצור ולעניין, זה שיש לנו עולם מושגים כללי ורחב, זה אומר שהכל בגדול. הכל זה בכלליות. גם החטאים הם חטאים גדולים, גם האנשים אנשים גדולים, גם הנחמות נחמות גדולות. אז אנחנו בעצם חוזרים עכשיו למערב, ברשותכם. כמובן, אפשר גם לשאול.
איך אפשר אבל להבין את התפקיד או היתרון שיש לנו דווקא בתקופה כזאת גם כן של גלות? כאילו איך אפשר באמת בתקופה של הקושי לעלות ולא לפספס את ההזדמנות הזאת.
נכון, זה באמת, באמת שאלה גדולה וקשה. זה דורש מאיתנו עצבים חזקים מאוד, הכוונה, ברור שגלות הוא דבר קשה וכואב, וכדי שאני אז יהיה באמת כאילו מכוון מטרה ומדויק עם עצמי, אני צריך ממש להיות נטוע בתוך ההבנה של מי אני ולאיפה אני הולך. ולכן דווקא בזמן כזה, שהכל מאוד סוער וקשה ואכזרי, רק אנשים גדולים מסוגלים לשמור על קור רוח בתקופה כזאת, ולהיות מכוונים לתפקיד האמיתי, שכנראה שאם השם זימן אותי למקום מסוים, יש לי בו יכולת לתרום ולהועיל. מה שהמהר"ל אומר זה שכאילו לא יכול היה להיות שכל עם ישראל יהיה במקום אחד ספציפי. כי גם הגלות כנראה שיש לה תפקיד, זה לא רק זמן המתנה כזה עד הגאולה, אלא יש תפקיד גם לגלות. והתפקיד של הגלות לא יכול להיות שהוא יהיה תפקיד במקום מסוים, כי אז אנחנו מפספסים מקומות אחרים. לכן צריכים פיזור, זאת אומרת, אם כבר גלות, אנחנו צריכים פיזור. זה מה שבעצם טוען המהר"ל. הרחבנו ברב עיר שהוא אומר שגם, זה לא רק באופן תיאולוגי כזה, שכאילו בגדול אנחנו מפוזרים, אלא גם יש תפקיד לאומי כאילו לעם בזמן הגלות, הוא טוען שזה אפילו יותר מאשר בזמן הגאולה, יותר עמוק מאשר בזמן הגאולה.
ואיך מזהים אבל באמת מה התפקיד, מה באמת השליחות?
נכון, נכון. כנראה שבאמת השליחות היא להפיץ, כמו שאמרנו קודם, אור לגויים, כמו שאברהם הפיץ את המוסר, את הצדק האלוקי, וכאשר סדום הלכו בשבי, למרות שהם רעים להשם וחטאים מאוד, הוא הלך ושחרר אותם. אז המוסר האנושי הזה, הוא בעצם מה שעם ישראל אמור להעיר באומות. הוא לא אמור ללמד אותם תורה, והוא לא אמור לגייר אותם, כמובן. אלא הוא אמור להפיץ בהם את מה שגם הם חייבים. אותם כללים בסיסיים שהם נצרכים כדי לקיים את העולם. בסדר?
אוקיי, תודה.
בשמחה. אז אנחנו בעצם בהמשך המהר"ל, אז כתוב זאת אומרת, הנקודה שבה אנחנו עסוקים, זה מה גרם לכפרה, זאת אומרת, אם באמת, הרי גלות באה בגלל שעם ישראל חוטא, אז מה בעצם הביא, בסופו של דבר, את סיום הגלות? האם עם ישראל באמת תיקן את הקלקול של הגלות, שגרם לגלות? אז אומרת הגמרא ככה, דרש רבה, מהי דכתיב לחונה וניווכחה? יאמר השם, זה פסוק בישעיה שוב, לחונה, בואו נע מבעלה, אמור להיות בואו נע ומבחכה, למה זה לחו? יאמר השם, אמר השם מבעלה, אלא, אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לחונה אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם, ויאמרו לפניו, ריבונו של עולם, אצל מי נלך? אצל אברהם שאמרת אליו, ידוע, תדע כי גר יהיה זרחה, ולא ביקש רחמים עלינו, בין הבתרים. אצל יצחק שברך את עשיו, והיה כאשר תריד, ולא ביקש רחמים, שבוע לפני שבועיים. אצל יעקב שאמרת לו, אנוכי ירד עמך עוד מעט, ביגש, ולא ביקש רחמים. אצל מי נלך? סליחה, אצל מי נלך עכשיו, יאמר השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ותליתם עצמכם בי, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, ואם יעדים וכתולה, כצמר יהיו עד כאן. זאת אומרת, גם אם יהיה כן, חטאים כמו שני, אדום, הם ילבינו בסוף כמו שלג, או אם יהיו אדומים כמו תולה, הם יהיו כן, צמר, כמו ספוד לבן, כמו צמר. אם אתם סומכים עליי, אני אושיע אתכם. הקדוש ברוך הוא זה שמחפר עלינו. ואומר המהר"ל, בדבר זה בארור. כי ישראל תלויים בו יתברך בעצמו, ולא יהיה להם סילוק חטא בשביל האבות. לא זכות אבות תגן עלינו בסוף התהליך, תוציא אותנו מתוך הגלות, אלא רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי האבות, אף שהם התחלה לישראל, הם התחלה במה? במשהו, כאילו. יש איזשהו נקודה סופית מוגבלת באבות. אבל שיהיו אבות התחלה מצד אמיתת ישראל, דבר זה אינו כלל. זה דבר חשוב מאוד, שהמהר"ל אומר שישראל הם לא, זאת אומרת, זכות אבות, זה לא שהאבות הורישו לנו איזה כוח, כי גם הם מוגבלים, אלא זה שהאבות היו כאלה, זה סימן למה שעם ישראל. זה שאנחנו אומרים, עשה למען אברהם, יצחק ויעקב, זה לא בגלל שאברהם, יצחק ויעקב הורישו לנו איזה זכויות, איזה ירושה של זכות, אלא בגלל שאברהם, יצחק ויעקב הם הוכחה למה שאני גם אני מסוגל. הם סימן ולא סיבה. זה מה שבעצם אומר המהר"ל, עוד טיפה, כי ישראל הם דבקים בו יתברך בלי אמצעי כלל, כי הם דבקים בעצמו יתברך. כוונה, זה באמת המעלה של ישראל, שהעם ישראל קשור לקדוש ברוך הוא בעצמו. ואם באמת האבות הם התחלת ישראל, דבר זה לא מצד אמיתת ישראל, אבל מצד אמיתת ישראל הם דבקים בו יתברך. זאת אומרת, באמת, זה שהאבות הם היו כאילו ביולוגית, כרונית, זאת אומרת, כרונולוגית, היו התחלת ישראל, זה לא באמת בעומק. בעומק, עם ישראל קדמו לעולם. ודבר זה הוא סילוק החטא מישראל. וזה שאמרתי לעתיד, יאמר השם לכו נא אצל האבות ויוכיחו אתכם, ורוצה לומר כי גם אצל האבות לא יימצא לכם זכות. בואו תראו שגם האבות יוכיחו אתכם. שאם יש לכם זכות מצד האבות, היה נמצא זכות שלכם אצלם. ועל זה, אף כי הם אבות לנו, והם התחלה לישראל, אין זה מצד אמיתת ישראל. שאילו היו האבות התחלה לאמיתת, סליחה, לישראל, התחלה לאמיתת ישראל, כאשר נגזר על אברהם, כי גר יהיה זרחה, ועל יצחק כאשר תריד, ועל יעקב אנוכי הרד עם מצרים, היה להם לאבות לבקש רחמים עלינו. אז האבות באמת, הם לא הבסיס שלנו, הם לא המקור, עובדה שהם לא בקשור רחמים. אלא אף כי האבות הם התחלה לישראל, מכל מקום, מצד אמיתת עצמם, אין תלויים אלא בו יתברך. ואז בהמשך, אומר המהר"ל, שהעניין, כאילו, הסיפור, היכולת לעם ישראל להיוושע, זה בגלל שעם ישראל חוזר להשם, שובו אליי. כשאנחנו חוזרים את הקדוש ברוך הוא, הוא מתאר אותנו. זאת אומרת, הזכות שגרמה לגלות להסתיים, זה לא זכות אבות, אלא הזכות שעם ישראל דבוק בקדוש ברוך הוא. אז הפיזור היה טבעי, והגאולה קורית כתוצאה מדבקות עם ישראל בקדוש ברוך הוא. גם בהמשך, המהר"ל אומר שהעניין, כאילו, שעם ישראל באמת פונה, אומר, הקדוש ברוך הוא, בך אנחנו שמחים, עליך אנחנו סומכים, זה מה שגורם בסופו של דבר לסיים את הגלות, לסיים את הפיזור הזה. כן, יש גם בדף באורות התשובה, אבל אתם תראו את זה אחר כך בעצמכם. בכל אופן, כן, הפרק הזה בעצם מכוון לדבר אחד חשוב, או שני דברים חשובים. קודם כל, להבין שהפיזור הוא סימן בסופו, בעומק, הוא סימן טוב לישראל. זה שאנחנו יודעים שעם ישראל לא יכול לגלות לשום מקום ספציפי, אלא רק להיות מפוזר, זה כיוון שאין לו מקום אחר מלבד ארץ ישראל. אין לו מקום שבו יכול להיות ולהגיד, אני כאן יכול באמת לבטא את כל כולי מלבד בארץ ישראל, שהיא באמת לב שבה ארצות. זה אחד. והדבר השני, שהיציאה מהגלות היא לא כתוצאה מאיזשהו תהליך שמקומי כזה או אחר, אלא מדבקות בריבונו של עולם. זה נקרא מקווה ישראל השם. שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם המקום שמתהר, כן, כתוב בסוף מסכת יומא, שמה המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זה נקרא, באופן כללי, שאנחנו אומרים, לפני השם תטהר. אז זה בעצם בסיכום פרק נ"ו. אנחנו עכשיו בעצם נכנסים אל תוך סדרת פרקים, מאוד משמעותית וחשובה, שקשורה לנבואות הגאולה של בלעם. יש עכשיו שלושה פרקים לפחות, אפילו יותר, שעוסקות, אני חושב שזה אפילו יותר, נ"ז, נ"ח, נ"ט, זה ברור. נראה שנייה. בקיצור, יש פה סדרה של פרקים, לא, זה הרבה, זה גם סמך הוא פרק של בלעם. ארבעה פרקים שבעצם עסוקים בארבע הנבואות של בלעם ובהשלכות שלהם על הבנה של מה זה עם ישראל ומה זה הגאולה. אז פרק נ"ז עוסק נבואה הראשונה של בלעם, אנחנו, זה גם איזושהי פתיחה של למה דווקא בלעם רואה את מה שאולי קשה לראות מבפנים, וב' מה הפשר הברכה הראשונה שבלעם מברך בעל כוחו את ישראל. אז זה פרק נ"ז, אנחנו ברוך השם מתקדמים, אפשר כבר להכין את העל האש בסוף לסיום נצח ישראל, בעזרת השם. יישר כוח. כן, בשמחה, את משהו קצר, כי אנחנו קצת כן,
איך כל מה שלמדנו עכשיו מסתדר עם העניין של שנאת חינם, שבגללה גם חרבה בית ויצאנו לגלות, וכאילו פיזור זה בדיוק ההפך מהאחדות, שגם דיברנו בפרקים, הרבה פרקים שחלק מהתיקון ובגאולה זה שהמשיח מאחד את עם ישראל.
נכון, נכון. זה לא מנוגד ולא הולך ביחד, אלא זה פשוט מישור אחר. זאת אומרת, בוודאי שמה שגרם לגלות באופן פשוט היה שנאת חינם. אבל זה לא שבגלל זה עם ישראל בעצם מתפזר. זאת אומרת, יש משהו בגלות שהוא אמור להיות תיקון. הוא לא רק תוצאה טבעית, אלא הוא אמור לתקן את הסיבה של החטא. וכאן המהר"ל רואה בוודאי שיש משהו בפיזור שהוא משהו שלילי, שהוא משהו לא טוב. זה פשוט מובן מאליו. פה מדובר על צד נוסף, שיש בפיזור משהו, איזה היבט, שהוא היבט חיובי דווקא. אבל ברור שההפצה של עם ישראל לכל האומות הייתה פורענות. זה, בפשט זה פורענות שלמה, פורענות מוחלטת. עכשיו, פה המהר"ל מסביר שיש פן נוסף בהנהגת הייחוד, שהוא פן חיובי. אבל זה לא שום מבטל את הראייה הפשוטה, שפיזור בוודאי הוא דבר שלילי, הוא דבר שמפורר את עם ישראל. ברוך השם, זכרים לנס שאחרי 2000 שנה של פיזור, אנחנו חוזרים חזרה וכך מתקבצים. אבל ברור לגמרי שבפשט מדובר על פורענות. פה אנחנו עוסקים בדרגה נוספת מעל הפשט.
אוקיי, תודה רבה רבה.
בשמחה, בשמחה. יישר כוח, שבת שלום ומבורך. בעצם שבוע הבא אנחנו בחנוכה, ולכן לא יתקיים שיעור. בשבוע שאחריו נראה, על פניו, נראה שיכול להיות שכן. אנחנו נהיה בקשר כמובן כדי לראות, אבל שבוע הבא לא יתקיים שיעור. בעזרת השם, אנחנו נכין בינתיים את פרק נ"ז. בעזרת השם, יישר כוח, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום. תודה, שבת שלום.